והיום אנחנו מדברים על שירה עברית.
נכון.
ואנחנו נתחיל עם דליה רביקוביץ'.
אנחנו נתחיל עם דליה, את רואה, את אומרת רביקוביץ', אנחנו נתחיל עם דליה רביקוביץ'. הציבור אומר תמיד רביקוביץ', אבל זה באמת רביקוביץ', בלי הדגש. והיא משוררת שאני מעריץ אותה הרבה מאוד שנים, משוררת נפלאה, קלת פרס ישראל, אחת היוצרות הבולטות שלנו. ואני הולך לדבר על שלל הנושאים של שירתה, על שירי האהבה, על שירי הבדידות, על שירי היתמות, על שירי ההורות, עד כמה שאפשר במפגש אחד.
מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם פרופסור רפי וייכרט, משורר, מתרגם, עורך וראש המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה בחוג לספרות עברית והשוואתית, שידבר איתנו על דליה רביקוביץ'.
אפשר להתחיל משיר כמו חמדה, שזאת אחת הסונטות הנפלאות ביותר בשירה העברית, אחד השירים הכי מושלמים, לא כתבתי אחד כזה, הייתי כבר בנצח, אבל עוד לא כתבתי. ואני רוצה לקרוא אותו, שיר שזכה ללחן יפהפה של מוני אמריליו, חמדה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות היו מתעצמים לגבוה, והאור הלך מסביב שוטף כנהר לנבוע, וגלגל העין את גלגל החמה חמד, אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. הזהירו ראשי השיחים והאור לא ידע סבוע, ניתח בגלי הנהר ובכל אדבותיו ניצת. אפרושי היה בעיניו כתפוח זהב לבלוע. שושני נהר צהובות פערו את פיהן לבלוע, את אדבות הנהר בחובזן וגבעול העשב השט. ואותו היום היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות מתעצמים בתשוקה לגבוה, ואז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. אם מותר לי לומר, כשדליה רביקוביץ' הייתה אפלה, היא הייתה הכי אפלה והכי קודרת, אבל כשהיא הייתה מאושרת, וזה שיר של אושר ושל אור ושל שלמות, אגב, לא במקום שיש בו אנשים. היא הייתה בדרך כלל מאושרת במקום מאוד רחוק מהכאן ועכשיו, וזה איזה מקום חלומי מיתולוגי שבו הכל מתאחד, המים עם הפרחים ועם התפוזים ועם האור, והכל נע וגדל באיזה פאסט פורוורד נפלא כזה. זה שיר שאני מעריץ, זה מהספר הראשון שלה כמובן, אהבת תפוח הזהב. היא הייתה נערה צעירה בת 23, היא פרסמה את הספר, ומאז הלכה והפכה להיות הלוויה שהיא הייתה.
דליה הייתה ידועה במלנכוליות שלה. המון התעסקות עם מוות, המון התעסקות עם בדידות, המון התעסקות עם אובייקטים חיצוניים שמצילים אותה מהמועקה שבה היא נמצאת תדירות. ואתה אומר שבעצם השירים השמחים שלה הם שירים על מקומות ואירועים שלא באמת קרו ולא באמת נמצאים?
תראי, היא הייתה צריכה להתנגד למקום שהיה קר, מנוכר ומיותם. אביה נדרס כשהיא הייתה כמעט בת שש. זאת חוויה שהשפיעה מאוד קשה על חייה. כל השירה שלה זה בעצם מלחמה במקום הזה של להיות בובה ממוכנת ומרוסקת שנפלה פעם ארצה ונשברה לשברים. ולכן היא בורחת מהמקום הזה. למשל בשיר תמונה שהיא הולכת עם ילדות בכיתה כשהיא הייתה במשפחות אומנות בחיפה. היא אומרת שהייתה לה שהות רבה לשכב בשדה, להסתכל בעננים, כן, ולחוות את הצער. במשך כל השנה. וזאת הסיטואציה. לכן כשיש לה שירים מאושרים, אלה שירים שבדרך כלל מתרחשים באוסטרליה, בניו זילנד, בסינגפור, במקומות אחרים, הרבה מאוד הפלגות, באיי השמש שבהם יש ילידים, והכל מאוד יפה. לא בכאן ובעכשיו. הכאן ועכשיו הם מאוד מנוכרים, היא מרגישה שקבוצת השווים שלה מצביעה עליה, כעל יתומה, כעל שונה, כעל חריגה. אבל מה שהצליחה לעשות ברבות הימים, היא הצליחה להפוך את החולשה לעוצמה. והיא הפכה להיות המלכה של השירה העברית, ואני חושב שהמקום הזה, כמו שאמר עמוס עוז, שלכל אחד יש פצע. אצל עמוס עוז זה היה פצע של התאבדות אמו. אז זה אותו סוג של פצע, זאת אומרת, החסר בילדות, שאתה מנסה להשלים אותו כל חייך, ובמה תשלים אותו? באהבות א', בילדים ב', ובשירה גדולה ג', או בפרוזה גדולה.
אבל זה אף פעם לא, זה עושה רושם שזה אף פעם לא נשלם. בובה ממוכנת, נכון? השיר כולו מדבר על דליה שנשברה.
כן, אבל השיר היא גם אומרת ששמו אותה עם חתולים וכלבים, כן, במסיבה, לא רצו לרקוד איתה, היא לא הייתה מקובלת. ואז השיר מסתיים, זה גם סונטה אגב, זה מדהים משום שסונטה זה בדרך כלל שיר אהבה, והיא כתבה סונטה על אי אהבה וסונטה מושלמת. ובסוף היא מתפלאת, היא אומרת, הרי היה לי כובע עם קישוט דובדבן, הייתי מושלמת, היה לי שיער, היו לי שפתיים, כולי הייתי יפה. מדוע לא קיבלתם אותי? הם לא קיבלו אותה משום שהם זיהו בה את הסדק הזה של היתמות. ילדים הם אגב אכזריים, זה שיר על האכזריות של קבוצת השווים שלה. ולכן היא ניסתה בשירים שלה לברוח משם. וחוץ מזה מה שאת אומרת זה נכון, אבל כיוון שהפצע הזה אף פעם לא זוכה לתחבושת וארוחה אמיתית, כן, כיסוי, צלקת, אז הוא כל הזמן מדמם, וטיפות דם האלה או שלוליות דם האלה זאת השירה. אבל מה שאני אומר לך, שכדאי להכיר את דליה רביקוביץ' כדי לדעת באילו דרכים היא התמודדה עם זה, משום שאני, כשקראתי משורים כאלה שיש להם פצע, הם הועילו לי ועזרו לי בשעות הכי קשות בחיי. יש שירים שאני יכול לשים עליהם אצבע, שפשוט עזרו לי לעבור את היום ולחיות, לבחור בחיים. ואני חושב שהשירים שלה גם הקודרים, אגב, משום שאם אדם מצליח כל כך טוב לנסח קדרות, הוא לא נמצא במצב קשה. כשאדם נמצא בדיכאון, הוא מכסה את ראשו בשמיכה, לא רוצה לצאת מהמיטה. כשאדם כותב שיר חזק מאוד על כדרות, הוא בשיא הפוטנציה, יש לו אנרגיות. אז זה אני חייב לעודד אותך בדבר הזה, בתור מישהו שכתב איזה כמה אלפי שירים. תראי, השירה שלה מאוד מגוונת, ואי אפשר לסכם 50 שנה בכמה משפטים, אבל אני חושב שאם נסתכל על שני הספרים הראשונים, אהבת תפוח הזהב וחורף קשה, היכולת הלשונית שלה לשלב עברית בת זמנה, עם רבדים שונים של עברית של ימי הביניים, של עברית של מדרש, של עברית של מקרא, הייתה יוצאת מן הכלל. וחוץ מזה, היא מיפתה טריטוריה חדשה לגמרי בשירה העברית. טריטוריה שהייתה זרה לנתן זך, לעמיחי, לאבידן, לאחרים, והיא הייתה הקול הנשי המרכזי בדורה. פרצה בגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושב שאהבת תפוח הזהב זה אחד הספרים הכי גאונים, אולי הספר הגאוני ביותר בשירה העברית אחרי כוכבים בחוץ של אלתרמן, מושלם מכל סוג, ועם הרבה מאוד עוצמה לשונית, עוצמה רגשית, והיכולת להלביש את התעצומות של הרגש בשפה. נכון שיונה וולך באה כמה שנים אחר כך, למדה ממנה ולקחה כיוון אחר, הייתה עוד משוררת בדרך בשם דליה הרץ, שהיא הייתה איזו חוליה מקשרת, אבל דליה רביקוביץ' עד היום היא באמת היא עמוד מאוד מאוד גבוה.
יש הבדל בין שירה נשית לשירה גברית? הנושאים, המנעד הלשוני, עוצמת הרגשות...
אני חושב, תראי, אני נותן קורסים לא מעטים על משוררות בשירה ושירת נשים. יש כמובן חוויות שנשים עוברות או פרספקטיבה שנשים חוות, או יכולות שיש לנשים שאין לגברים, אז מטבע הדברים, ואני לא מדבר רק על שירי הורות שהאישה יולדת וכותבת לילדים, כן? גם גברים כותבים לילדים. אבל אישה באהבה וגבר באהבה זה אחרת, ואישה הולכת ברחוב וגבר הולך. הלבוש, התנועה, הצד הגופני, האופן שבו היא מסתכלת בעולם, התפקיד שהחברה מייעדת לה. יונה וולך הרי, התפקיד שהחברה יעדה לה לא מצא חן בעינה, כל השירה שלה היא מרד בתפקיד הזה. בלי המרד הזה לא היה תפקיד. גבר לא היה כותב שירים כאלה משום שלא יעדו לו את התפקיד הזה. בזוגיות, במשפחה, בחברה, בעבודה. אז בוודאי שיש, אני לא אוהב לקרוא לזה שירת נשים או שירה נשית, אבל זו שירה שנשים כותבות. והיא אחרת, אבל כשהיא מעולה, היא מעולה. יונה וולך רצתה שיקראו לה משורר מצוין, ודליה רביקוביץ' היא משורר מצוין. אלא הייתי שם אותה מלכת המשוררות, ומישהו אחר הוא מלך המשוררים. זה לא הולך ככה. היא הייתה המשוררת הבולטת של דורה, כן? יוצר אדיר בשירה העברית.
זה היה פרופסור רפי וייכרט, שדיבר איתנו על דליה רביקוביץ'. אם אהבתם את רפי, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד רעיונות מרתקים עם מרצה המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל. אנחנו התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לרפי, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל לברטובסקי. ניפגש במכון.